אנחנו בפרשת חוקת ביום ראשון, ספר במדבר, פרק י"ט, פסוק א'. אנחנו עומדים היום על המצווה של פרה אדומה, עם פרטים רבים שקשורים למצווה. מדבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. מסביר רש"י, זאת חוקת התורה. עיקר הקושי שיש פה ברש"י, אנחנו יודעים הרי שבתורה יש הרבה חוקים, וכאן התורה אומרת סגנון כאילו אפשר לחשוב שזאת חוקת התורה, יש בתורה חוק אחד ועכשיו אנחנו לומדים על החוק שיש בתורה. למה כתוב כזה סגנון? מרש"י, יש חוקים שבאמת לא מובנים, אבל בכללות אתה יכול להבין את הרעיון. יש לך פרטים כאלה ואחרים שלא נתפסים או שיש לך שאלות. יש חוק שהאי הבנה שלו והאי התפיסה שלו בשכל האנושי הוא מוחלט, לא שייך בשום פנים ואופן להבין כאן שום פרט, וזה החוק הזה של פרה אדומה, שהשכל בכלל לא קולט ולא תופס. כמו שידוע על שלמה המלך שאמר, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, זה חוק שהוא לגמרי לא נתפס. לכן על החוק הזה כתוב זאת חוקת התורה, זה החוק שאנחנו מוצאים בתורה שהוא ממש למעלה מן השכל. אז זה מביא רש"י ואומר, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, מונין זה נקרא מצערים, מטרידים, מציקים. בדיבור, מציקים בדיבור. המילה מונין זה על דרך מה שנאמר, יש איסור, למדנו את זה כמו בתורה, הונאה, הונאת דברים, לא תונו איש את עמיתו, לא תונו את הגר. מה זה תונו? לא לצער בדיבור. טוב, רק פה מונין זה
להונות,
השטן ואומות העולם מצערים את ישראל בדיבור, לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. מה הם שני הביטויים הללו, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? השני הביטויים הוא כך, מה המצווה הזאת? הרי רש"י אמר שהשטן ואומות העולם, כל אחד יש לו צורת טענה אחרת. השטן זה מלאך, השאלה שלו, הוא לא אומר מה טעם יש בה, אלא הוא שואל מה המצווה הזאת, איזה מצווה זו שהמתעסקים,
כל אחד מקנית בצורה אחרת.
כן, השטן אומר, איזה מצווה זו שהמתעסקים עם הפרה נטמעים ואנשים שמזים עליהם
מתארים.
מה המצווה הזאת? איזה מצווה מוזרה? זה השטן שואל. ואומות העולם אומרים, מה טעם יש בה? בכלל מה הטעם לקחת אפר ולעזות על טמא? מה הקשר? לפיכך כתב בחוקה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרר אחריה. ויקחו אליך, אומר רש"י, מה הכוונה אליך? לעולם היא נקראת על שמך פרה שעשה משה במדבר. זאת אומרת, במשך כל הדורות, כל העשר פרות שיש בהיסטוריה, תשע נעשו, העשירית תעשה מלך המשיח, כולם נקראים על שמו של משה רבנו. אדומה תמימה, ככה אנחנו יכולים לחשוב שמה הכוונה תמימה? שהיא תהיה שלמה. אומר רש"י, זה שהיא תהיה שלמה זה המשך אשר אין בה מום. מה זה תמימה? תמימה זה לא הכוונה שהיא תהיה שלמה, אלא אדומה תמימה. המילה תמימה נדבק למילה אדומה, דהיינו, שתהיה תמימה באדמימות, שתהיה אדומה באופן מוחלט. שאם היו בה שתי שערות שחורות, פסולה. אם יהיה שתי שערות שחורות, או לאו דווקא שחורות, אפילו אם יהיה שתי שערות לבנות, זה לא משנה. אם יהיה שערה אחת שהיא לא אדומה,
לא פוסל,
אבל שניים לא בצבע אדום, פוסל. פסוק הבא אומר, אחרי שלוקחים את הפרה האדומה שכתוב ויקחו אליך, אנו מביאים את זה למשה רבינו, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. אומר רש"י, אלעזר מצוותה בסגן, למרות שאהרון הכהן היה חי, אבל לא אהרון יעשה את זה, אלא אלעזר הכהן. זה היה מצווה רק בפרה הראשונה שיעשה את זה רק כהן ולא רק הסגן ולא הכהן הגדול. אל מחוץ למחנה, חוץ לשלוש מחנות. הרי היה מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. מה שכתוב כאן אל מחוץ למחנה, למרות שכתוב מחנה, איזה מחנה? אז לומדים את זה בגמרא, במדרשים, מגזירה שווה, שמשווים את זה לפסוקים אחרים שכתובים בתורה, ומגיעים למסקנה שהכוונה היא מחוץ לשלושת המחנות, שם צריך לשרוף את הפרה האדומה, לשחוט. ושחט אותה לפניו, מה זה ושחט אותה לפניו, לפני מי? אומר שזר שוחט, ואלעזר רואה. אלעזר מתעסק איתה, אבל לא אלעזר שוחט, אלא לפניו, לפני אלעזר.
זה
כבר אידיוט כמו נשאר. כן, או זר אפילו.
לא זר? מה זה זר?
גוי יכול
ישראל? מה? זר זה אפילו ישראל, לא חייב להיות כהן.
דווקא זר או גם זר?
אפילו קורבן, כל קורבן, לא.
מה זה זר?
אפילו זר, זר לא הכהן.
גם כהן אחר.
גם כהן אחר?
זר יכול להיות אפילו גם גוי.
לא. זר הכוונה יחסית לכהנים.
אז זר בכהונה.
זר בכהונה. אומר הפסוק ד' ולקח אל עזר הכהן מדמה באצבעו ויזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. הוא עומד, אם זה היה במשכן, זה היה הפרה הראשונה, אז הוא יצא מחוץ לשלוש מחנות והוא עומד ומזה לכיוון פני אוהל מועד, באוויר לכיוון אוהל מועד. זה היה במשך הדורות מהפרה השנייה והלאה, שלישית, רביעית, זה כבר היה בבית המקדש. אז רש"י מסביר לנו מה זה במשך הדורות אל נוכח פני אוהל מועד, עומד במזרחו של ירושלים, הוא מתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזעת אדם. הוא היה עומד במזרחו של ירושלים, כמו שאנחנו יודעים, הוא עמד בהר הזיתים מחוץ לחומות ירושלים, ויכל לראות משם את, ישר את הקיר המזרחי של בית המקדש. פסוק ה' ושרף את הפרה לעיניו, את אורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף, ולקח הכהן את ארז ואיזוב ושנית תולעת וישליך אל תוך שריפת הפרה. אחרי שהכהן מסיימים לעשות כל הפעולה הזו, שחטו, שרפו, השליחו בפנים את הפריטים שהתורה מפרטת, אחרי זה אנחנו רואים הכהן בעצמו שהתעסק עם הפרה, הוא בעצמו נהיה תמה, הוא צריך עכשיו לטבול כדי לתאר את עצמו. וחיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה ותמה הכהן עד הערב. אותו כהן הוא צריך לטבול עד הערב, הוא תמר, צריך לטבול ולהיכנס אחר כך, רק אחרי שהוא יתאר את עצמו יכול להיכנס אל המחנה. כאן לאיזה מחנה הוא יוכל להיכנס אחרי שהוא יטבול? זה לא כמו אל המחנה, מחוץ למחנה שדיברנו קודם, אלא כאן הכוונה אומר רש"י למחנה שכינה. זאת אומרת, למרות לפני שהוא טבל הכהן שמתעסק עם הפרה, למחנה ישראל הוא יכול להיכנס, ולמחנה לוויה הוא גם יכול להיכנס, רק מחוץ למחנה שכינה. למה? אומר רש"י שאין תמה משולח חוץ לשתי מחנות, אלא זב ובעל קרי ומצורע. יש רק שלושה תמאים שמוציאים אותם ככה, זב ויולדת או בעל קרי יוצאים ממחנה לוויה, אבל מצורע יוצא אפילו ממחנה ישראל. אבל תמי מת יכול להיכנס למחנה לוויה, רק הוא לא יכול להיכנס למחנה שכינה. ותמה הכהן עד הערב, אומר רש"י שרסהו ודרשהו. את הפסוק תהפוך את הסדר, ותמה עד הערב ואחר יבוא אל המחנה. למרות שיבוא למחנה היה כתוב קודם, אז רק כאן הוא יבוא למחנה והוא עדיין תמה, אלא ותמה הכהן עד הערב, אחרי זה יבוא, יכול להיכנס הכהן למחנה שכינה.
ובינתיים לפני הערב הוא
יכול להיות מחנה ישראל או מחנה לוויה, אז שכינה הוא לא יכול להיכנס,
צריך הערב
שם, כן, עד שהוא טובל ומסיים את סדר הטהרה. זה מדובר על הכהן ששחט, כן. אחר כך כתוב והשורף אותה, יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב. זאת אומרת, כל המתעסקים עם הפרה נטמאים שצריכים לטבול ולטהר את עצמם. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למי נידה חטאתי. כאן הפסוק הזה אומר, לוקחים את האפר, האפר הזה הוא בלול מהאפר של הפרה והאפר של העצים והאפר של כל הדברים ביחד. עכשיו מה עושים עם זה? הפסוק הזה מרמז לנו באריכות לשונו שלושה שלושה מקומות איפה שמים את האפר. הוא אומר, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, זה חלק שליש, והייתה לדעת בני ישראל למשמרת, זה עוד שליש, למי נידחת העתיד, זה עוד שליש. מה עם שלושת החלקים? זה רש"י מפרט, אומר ככה, לשלושה חלקים מתחלקת, את כל האפר מחלקים לשלושה חלקים. מה המטרה? אחד ניתן בהר המשחה, שליש אחד שמים בהר הזיתים, ואחד מתחלק לכל המשמרות, שליש אחד הולך לכל המשמרות, משמרות הכוונה לכל עם ישראל. ידוע שעם ישראל התחלקו ל-24 מעמדות, 24 משמרות, כנגד 24 משמרות של כהונה היה 24 מעמדות בישראל, שליש אחד היה לכל המשמרות, ואחד ניתן בחיל. חיל זה מסביב חומת העזרה, היה שטח ברוחב של 10 אמה, והרחב השטח הזה קראו לו חיל, שליש שמו בחיל. עכשיו, מה הסיבה ששמו אחד בהר הזיתים, אחד בחיל ואחד לכל המשמרות? זה רש"י מפרט. הר המשחה זה הר הזיתים, כן. זה של משמרות, אותו חלק שנתנו לכל המשמרות. מה עשו עם השליש הזה? היה חוץ לעזרה, ליטול ממנו בני העיירות וכל הצריכים להתאר. כל אלה שבמשך הזמן צריכים, מתמאו בתומת מת וצריך לעזות עליהם, אז מאיפה לוקחים? כל אלה שצריכים להתאר, לוקחים מהשליש הזה שנמצא כאילו אצל המשמרות. לא בארזית, זה נמצא אצל המשמרות. זה של משמרות, היה חוץ לעזרה, ליצול ממנו בני העיירות, כל אחד
לוקח כאילו
שליש אחד נמצא אצל כל המשמרות, אצל עם ישראל, וכשצריך לעזות, אז... וזה שבהר המשחה, מה עושים עם השליש שיש בהר המשחה? הרי מה עושים בהר המשחה? הרי אמרנו קודם שאיפה שורפים את הפרה? מחוץ למחנה. איפה זה מחוץ למחנה? בזמן, במדבר זה היה מחוץ למחנה, במדבר, אבל אחר כך, במשך הדורות, איפה זה היה? איפה שרפו? בהר הזיתים, שם שרפו. שם שחטו, שם שרפו. ידוע, ככה המשנה אומרת במסכת פרה, שהכהן לפני ששרף את הפרה, עבר תהליך של הזיה מהאפר, הוא היה צריך להיות טהור, לפני שהוא שורף, הוא צריך... כן, יש חומרה יתרה. אז השליש הזה שהיה מונח בהר הזיתים, היה בהר הזיתים מקום, שם שמו את השליש של האפר, וזה שבהר המשחה כהנים גדולים לפרות אחרות מקדשים ממנה. מתי שיצטרכו לשרוף עוד פרה, והכהן ששורף את הפרה הבאה ושוחט אותה צריך בעצמו לעבור תהליך של טהרה. מאיפה הוא ייקח, מאיזה אפר יעזור עליו? מהאפר שנמצא בהר המשחה, מהפרה
הקדם.
הראשונה הייתה הראשונה שלא היה להם את החלק הזה. גם פה לא ניכנס לאריכות גדולה, במשנה יש על זה אריכות, ומי יזה לכהנים שצריכים להיות טהורים, מאיפה המזה גם צריך להיות טהור לגמרי. אז איך זה הולך? אני חושב במשנה אריכות שהיו נשים בירושלים באות ויולדות תינוקות במקומות שהם בתארה בוודאות גמורה, וגידלו את התינוקות בתארה כדי שכשהם יגדלו הם יהיו אלה שיזו על הכהן הגדול את האפר כדי שהטהרה תהיה מוחלטת. יש על זה במסכת פרה ברמב"ם, זה מופיע, זה מופיע מהמשנה, בדיוק איך עושים את זה.
זה
זה משנה, משנה מסכת פרה, יש על זה, כן כן, משנה משנה מסכת פרה, נדמה לי פרק ג' מסכת פרה בתחילתו, יש על
זה,
כן כן. וזה שבחיל, מה עשו עם השליש שהיה בחיל, בחלק הזה שאמרנו העשר אמות שסביב הזרה, נתון למשמרת. מה עשינו את זה? שיהיה. למה? מגזירת הכתוב, שנאמר, והייתה לדעת בני ישראל למשמרת. זאת אומרת, זה לא היה שימושי בדרך כלל, כי התורה רצתה שיהיה שליש שמור. שליש אחד לשימוש לטמאים, שליש אחד לשימוש לכהנים שיצטרכו לעשות פרה נוספת, ושליש כגזירת הכתוב שיהיה שמור. למי נידה, מה הפירוש של המילה נידה? נידה אומר רש"י למי הזיה, כמו וידו אבן בי. מה זה וידו? לידות זה לזרוק. מי נידה זה מים שצריך, או רש"י מביא פסוק נוסף שכתוב לידות את קרנות הגויים, לשון זריקה. חטאת היא, מה זה חטאת? חטאת זה מה זה? קורבן חטאת? אז רש"י מביא שני פירושים. פירוש אחד, לשון חיטוי, לשון ניקיון, כי אם היה כתוב חיטוי אי, לא חטאתי, כפשוטו, כן? כפשוטו, כי הרי לא מקריבים את הפרה הזו על המזבח, אז אי אפשר לקרוא לה קורבן. הרי סוף הרי מקריבים, הרי שוחטים אותה בהר הזיתים ושורפים אותה שם. אבל חטא זה לשון חיטוי. ולפי הלכותה, אם תרצה בצורה יותר פנימית, למה קוראים לזה חטאת? קראה, כתוב חטאת, לומר שהיא כקודשים לאסר בהנאה, שאסור מהאפר הזה ליהנות שום הנאה אחרת חוץ מהמטרה שלה. כמו קורבן שזה קודשים שאסור ליהנות מזה שום דבר. פסוק י' וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו, ותמה עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם. זאת אומרת, אפילו מי שאסף את האפר וחילק את זה לשלושה, גם צריך לתאר את עצמו. כל המתעסקים עם הפרה צריכים לתארה. עכשיו, מי האדם שצריך לעזות עליו מהמים שלה, שמעובבים שם את האפר הזה של הפרה? אז פה עוד לא למדנו על מי מזים. פה בינתיים רק למדנו ששוחטים ואוספים ומחלקים. עכשיו, מה עושים עם האפר? אומר פסוק ידע לאף הנוגע באמת לכל נפש אדם, ותמה שבעת ימים. אדם שנגע במת, הרי נהיה תמה שבעת ימים. אותו אדם שנהיה תמה בתומת מת, תארתו על ידי האפר של הפרה האדומה. הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יתר, ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי, לא יתר. אומר רש"י, הוא התחטא בו באפר הפרה פעמיים. פעמיים במהלך השבעה ימים צריך לעזות על התמה מהאפר הזה, ביום השלישי לטהרתו ולאחר מכן ביום השביעי לטהרתו. אם הוא לא עובר את שני הזיות הללו, אפילו שהוא טבל במקווה והמתין שבעה ימים, אם לא יזו עליו לפי הסדר בשלישי ובשביעי, לא איתם.
אז מאיזה
שבעה ימים? שבעה
ימים. מפרה אדומה זה רק...
רק באותו יום, כן. רק טובל במקווה, לא צריך הזיה, לא, לא. מי שצריך הזיה זה רק המתעסק עם הפרה החדשה. אבל מי שמתעסק, אמרנו תמה עד הערב את הערב. מי שעכשיו הולכים לשחוט פרה חדשה, נגמרה האפר של הפרה הקודמת, צריך לשרוף פרה נוספת, אז מי שמתעסק עם הפרה הנוספת, הוא עובר תהליך מיוחד של טהרה של שבעה ימים. אבל האוסף, הוא צריך הזיה והכל. זה מה שרש"י אמר, בפסוק דולוג, מה שרש"י אמר, זה שבהר המשחק כהנים גדולים לפרות אחרות מקדשים ממנה, זה מה שהבאתי מהמשנה, לפני שמתעסקים. אחרי, רק תבילה וזה. לא, לא.
האדם הראשון היה באמת עכשיו, האדם הראשון.
האדם הראשון שנברא בשש שנים
ראשי? מה זה מת? מת שאין לו נשמה. הרי הוא היה קודם גוף, הוא שם לו נשמה.
אתה אומר, לפני ששמו לו את הנשמה, הוא היה...
יש שאלה.
לא? פסוק י' ג' כל הנוגע במת, בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא, את משכן אדוני תימה ונחרטה הנפש ההיא מישראל. כי מי נידה לא זורק עליו, תמי יהיה עוד תומתו בו. זאת אדם שנטמא ונכנס למשכן ולא עבר טהרה, אז חייב קרת. אומר רש"י, באמת בנפש. מה זה באמת בנפש? הרי היה כתוב קודם בפסוק י"א, הנוגע באמת לכל נפש אדם. ואז הבנו בפשטות שהכוונה היא שאדם שנגע באדם שמת. מה זה פה כל הנוגע באמת בנפש האדם? מה זה שתי הבטים הללו? אומר רש"י, באמת בנפש, ואיזה מת? על איזה מת מדובר? שנפש האדם. להוציא נפש באימה, שאין תומתה צריכה הזיה ולא תומת שיבה. באמת בנפש האדם. דבר אחר, אומר רש"י, פירוש נוסף, מה הכוונה באמת בנפש האדם? בנפש זו רביעי דם. באמת הכוונה כל הנוגע באמת, אדם שנגע בנפטר עצמו. בנפש האדם, גם אם היה רביעית דם. של דם, של אדם נפטר.
שפוך.
כן, הרביעית, אדם, רביעית דם שלנו, כמובן, רביעית דם, כתוב שרביעית דם זה הנפש תלויה ברביעית דם הזו. אז גם אם אדם נוגע ברביעית דם שיצא מהמת, הוא גם נהיה תמה. את משכן השם,
אבל שוב פעם, אתה יודע מה? שוב פעם זה מחזק
את משכן השם תימה, אם נכנס לעזרה, אפילו בתבילה, בלא הזעת שלישי ושביעי. אם אדם שנטמא נכנס לעזרה, אפילו שהוא טבל, אבל אם לא יזו עליו ביום השלישי וביום השביעי, אז הוא חייב כרת. או טומאתו בו, אף על פי שטבל. פסוק י"ד, זאת התורה. אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. זאת אומרת, כדי שאדם יחשב תמה בתומת מת, הוא לא חייב ממש לגוע במת. עצם הדבר שהוא נמצא באותו קורת גג עם המת, הוא כבר נהיה תמה. אומר רש"י, כל הבא אל האוהל באות שהמת בתוכו, אם המת עדיין נמצא באותו חדר, באותו מעל, ואדם נכנס ונמצא איתו תחת אותו קורת גג, אז הוא נהיה תמה. פסוק תתווה, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו תמהו. הפסוק הזה מדבר מה יהיה עם הכלים שנמצאים באותו קורת גג עם המת. הכלים הללו הם נטמאים בתנאי שהם פתוחים. מה הכוונה? תלוי איזה כלי מדובר, רש"י יסביר לנו. יש להלכה שכבר למדנו את זה בפרשת שמיני בספר ויקרא, שיש הבדל מהותי בין כלי חרס לבין כלים אחרים. שם התורה אמרה ככה, כלים אחרים, כדי שהם יהיו טמאים, עצם הדבר שהטומאה נגע בחלק החיצוני של הכלי, בגב החיצוני שלו, הכלי נהיה טמא. כלי חרס אמרנו, אם הטומאה נוגעת בחלק החיצוני שלו, זה לא נהיה טמא. מתי כלי חרס נהיה טמא? אם הטומאה נכנסה לתוכו
או מגבו,
או בתוכו, לא בגבו, בכלי חרס, בחלל שלו.
ומעליו?
בחלל, היא צריכה להיכנס פנים. על זה אומרת התורה, כלי חרס שנמצא באותו אוהל עם המת, זה עצמו שהוא נמצא באוהל עם המת, הטומאה נמצאת בכל החלל. אז זה נגע בכלי, כביכול הטומאה, בחלק החיצוני שלו. כדי שהכלי יטמא, הוא צריך להיות פתוח. אם הכלי יהיה סגור, אז הכלי לא יטמא, כי הטומאה לא נכנסה בתוכו. רק מה זה נקרא סגור? סגור זה נקרא שהמכסה צריך להיות באמת סגור, okay. הרמטי, אטום.
אז אם זה צלחת זה נטמא.
אם זה צלחת זה נטמא, כי אין לו תוך, אין לו מכסה. כן? זה מה שרש"י נקרא את זה ברש"י, שמענו בעל פה. בכל כלי פתוח, אומר רש"י, בכלי חרס הכתוב מדבר, שאין מקבל טומאה מגבו. כלי חרס לא מקבל טומאה מהצד החיצוני שלו. אפילו אם זה נגע הטומאה בצד החיצוני, הוא לא יטמא, אלא מתוכו, רק אם הטומאה נכנסה פנימה. לפיכך, אם אין מגופת צמידתו פתולה עליו, מה זה שלושת המילים הללו, מגופת צמידתו פתולה? זה נקרא מכסה. בלשון התורה זה נקרא צמיד, בלשון המשנה זה נקרא מגופה. זה אותו דבר. צמיד זה נקרא מכסה שצמוד, פתולה זה סגור, קשור, כן? פעם זה לא היה קשר, פעם הם שמים טיט מסביב המכסה, וזה היה אטימות. אז אם אין מגופה צמידתו פתולה עליו, יפה בחיבור, אם זה לא מחובר הרמטי, זה לא מספיק שזה מונח מלמעלה, אם זה לא מחובר הרמטי, תמאו. אבל אם זה סגור לגמרי, אם יש צמיד פתיל עליו, אם המכסה צמוד על הכלי ופתול, דהיינו קשור היטב, טהור, כי הטומאה לא נכנסה לתוכו פנימה. אומר רש"י, פתיל, פירוש המילה פתיל זה לשון מחובר, בלשון עברי, בלשון הקודש זה נקרא מחובר. וכן מביא רש"י דוגמה לדבר, כתוב בספר בראשית אצל השבט נפתלי, נפתולי אלוקים נפתלתי. מה זה נפתלתי? מה זה נפתולי? נתחברתי עם אחותי. נתחברתי זה נקרא חיבור. על הפסוק ט"ז, וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב, או במת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמא שבעת ימים. קודם דיברנו שאם נמצאים עם המת באותו אוהל, אם אתה נמצא במקום פתוח על פני השדה, אז איך נראה שאתה נמצא ליד הנפטר,
לא
זה לא אותו אוהל. אתה צריך שיהיה מגע. איזה מגע? יש כמה אופנים. זה לא משנה אם אפילו בחלל חרב, אפילו אם אתה, אם החרב נעוצה בו, אתה נוגע בחרב, או בקבר שלו, או בעצם שלו, נטמא שבעת ימים. רש"י אומר, על פני השדה, מה זה על פני השדה? רבותינו דרשו לרבות גולל ודופק. מה זה גולל ודופק? זה הארון, הקבר, שהמת נמצא בתוכו, גולל זה נקרא מה שמגולל עליו. מה זה נקרא מגולל? מגולל זה מה שמכסה. כן? דופק זה נקרא לא הכיסוי מלמעלה, אלא שני הדפים שנמצאים, הפלטות שנמצאים בתפנות. אם אדם נוגע באותו גולל ודופק, הוא לא נגע במת, הוא רק נגע בארון שלו, זה גם מטמא, שאין לרבות גולל ודופק. זה רבותינו דרשו. הוא פשוטו, מה זה בפשטות הכוונה על פני השדה? שאין שם אוהל, אם אין מעל אחד שאדם נמצא עם המת באותו מעל, מטמא המת שם בנגיעה, חייב להיות נגיעה, אם אין נגיעה אין טומאה. סוג י"ז, קבר זה בקבר, גם אדם מת שנמצא בקבר, בית הקברות,
זה לא קבר, זה מצבה.
מה זה משנה? זה גולל ודופק, זה מגולל עליו וזה... כן? היום כולנו נחשבים תמי אמת. פסוק י"ז, ולקחו לתמי מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. זאת אומרת, אחרי שבעצם הפרשה היום מחולקת לשלושה, חלק הראשון שלוקחים את הפרה שוחטים ושורפים,
יצירת
האפר, חלק השני מניע תמי או באוהל או במגע, ואז בא הפסוק השלישי שמחבר ואומר, אז אם יש לך אדם כזה שהוא טמא, צריך לקחת מהאפר שלמדנו עליו קודם, ונתן עליו מים חיים אל כלי, ואז מזים עליו את המים, כמו שנלמד מחר את השיעור שממשיך.
שמה זה נותן?